העולם, היום יום שני, ח' בתשרי תשע"ז, מי שעדיין מחזיק טלפון ביד, נשים את זה בקופסה בבקשה, או בכיס, להסתובב, לשבת ישר, תמיד טוב להיות ישרים, בכל מצב, גם בישיבה. אנחנו היום, בשיעור הזה, האחרון, לקראת יום הכיפורים ביציאה לחופשה בין הזמנים, מישהו רוצה לקרוא מה שכתוב על הלוח?
ספר יונה.
ממך אליך אברח. אני רוצה יחד איתכם לעבור קצת, ללמוד על ספר יונה. ספר יונה, אנחנו יודעים, אנחנו קוראים מתי? במנחה של יום הכיפורים, כבר האדם נמצא כאשר רוב שעות הצום כבר אחריו, ואז עולה שליח ציבור שנבחר לקרוא את ההפטרה וקורא את ההפטרה, וזה ארוך! ספר יונה, ספר שלם! כל ההפטרות של השבתות זה פרק בקצת, פרק, ספר! מה לי לקרוא ספר שלם, ספר יונה? בכלל מישהו יודע באיזה תקופה היה חי יונה הנביא? שאלה נזרקה בחלל האוויר.
הוא היה נביא לפני כמה שנים
עובד. באיזה תקופה, תקופת התנ"ך כמובן, חי היה יונה הנביא. נו, ניחושים.
הנביאים.
איזה תקופה?
הנביאים.
הנביאים. נו, כן. אפשר קצת יותר מדויק?
עד רגע, תקופת שמואל.
לא.
בית שני.
יש לבין איך? בית שני, לא.
בית ראשון.
בית ראשון, זה הגדרה כללית מאוד, אבל נכון. עוד? אולי יש לנו צורה אחרת, מזה אולי תבין. מישהו מוכן לפתוח לי ספר תנ"ך, יופי המיעוט. רץ ישר לתנ"ך, כל הכבוד. ספר מלכים, פרק י"ד, כך נראה לי. מלכים, למדת?
לא, אבל
אז אם למדת, אז אני עכשיו לא מבין מה קורה, למה לא עונים? שלום. איזה כיף, עכשיו. תן לי להם את ה... תקרא את הפרק, תגיד לי, האם אתה מוצא שם את שם הנביא יונה? וואו, איזה דממה. חברי יונה עדיין ממתין. יש לך? טוב, מי רוצה עוד להצטרף לצומת החיפוש?
אני!
פרק י"ד.
י"ד?
מלאכים ב' י"ד. זה אתה תחפש לבד. אולי אני טועה? מלאכים א'? לא נראה. אבל יכול להיות. אז מי מצטרף פה לצוות החיפוש? לעבור על הפרק? ולומר לי באיזה כפר היה חי, או באיזה תקופת מלאכים, אמרנו, זהו, גילינו את הסוד של תקופת המלאכים, כן? באיזה תקופה היה חי יונה הנביא?
כתוב יונה?
כן, ממש. כתוב את שמו ושם אביו. ככה אני זוכר.
מה
יוד ד.
אה, נדבר על החלום.
החלום שלהם. יוד ד. אולי טעיתי, ואני אבדוק רגע, ואני אגיד לכם אם אני טעיתי, כי גם אני אדם.
הנה, אותו יונה, מצאתי.
פרק י' פסוק?
קפה.
את צדקת? לא, איפה? באיזה פרק?
פרק י' פסוק קפה.
באיזה ספר? נכון, פסוק קפה, לא טעיתי, לא חשב. בואו נראה, נא לפתוח, מי שיש לו תנ"ך, בספר מלכים בן, אמר נכון המיעוט שקפץ ראשון כמו שצריך לתנ"ך. והנה גילה לנו, בפרק י"ד פסוק כ"ה אומר לנו הנביא, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. אתה רוצה להמשיך את הפסוק? בדבר כדבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא. כלומר אנחנו רואים שיונה הנביא, הנה מסכם, יונה הנביא היה חי בתקופת המלכים, בית ראשון, בימי איזה מלכים? בימי איזה מלכים? בימי איזה מלכים הוא היה חי?
דוד.
לא, בסדר, כתוב. בימי איזה מלכים?
מלך אחד.
כן, ודאי.
מאיזה שנה?
לא. ובימי יואש מלך יהודה, עוד?
מלך ירובעם בן יואש מלך
ישראל. וגם מלך מי?
בן
אבא. ירובעם
בן יואש.
ירובעם?
בן
אבא. אחד הרשעים הגדולים. כלומר, אנחנו מדברים על יונה הנביא שהיה חי בתקופה סוערת בעם ישראל, תקופה בה היה ריבוי של עבודה זרה. ולמה זה כל כך חשוב? מה זה כל כך קשור? אבל בואו נספר לכם קודם כל מה? סיפור שראיתי במקום שנקרא ערכים. שמעתם פעם על הארגון הזה? קראתי אתמול בערב סיפור שמצאתי אצלה ואמרתי וואו, זה מתאים. ונקרא את הסיפור. בירושלים הענייה לפני כמאה שנה התפרנסו יהודים בדוחק, בצמצום, והסתפקו במועט שבמועט, כי הרבה שבמועט לא היה. היה מועט שבמועט, זה בסדר, קיבל אישור. בין המשפחות הללו הייתה משפחת דודוביץ', האישה, אשת חי, שוקדת הייתה על טיפוחם של עולליה. מה זה עולליה? בידים שלה, נכון? מעדנים מעולם לא היו על שולחנה, אלא שבכל זאת שפר עליהם מזלם מעט יותר משכניהם. מה היה המזל הגדול לעומת השכנים? היה להם בן דוד בארצות הברית, ארץ הזהב. כן.
אפשר
להכין? כן. מדי פעם היה שולח להם חבילות, ובהם מעט בגדים, מעט ממתקים, אפילו מעט מזומנים. באותם ימים זה היה הצלת נפשות של ממש. באחד הימים התקבלה הודעה מרעישה מברק בהול, כשהגיע לבית הדואר המקומי, בישר כי בעוד כשבוע עתיד הדוד מאמריקה בכבודו ובעצמו לבוא לביקור. וואו, איזו התרגשות עצומה. בני המשפחה כולם נרתמו למשימה לנקות ולקרצף את הבית בכל פינה, כאילו חג פסח הגיע. כמה מהילדים התנדבו לקרצף את השביל המוליך אל הבית ולטאטא את הרחוב כולו. השבוע חלף עבר, והנה הגיע היום המיוחל שבו עתיד הדוד לבוא אל ביתם הדל. משעת הבוקר השכימה האמא והוציאה מקופת הנחושת מספר מטבעות ששמורות לעת הצורך. פנתה אל סמטאות השוק
ושבה כשבאמתחתה מעדנים שכמותם לא ראו כותלי הבית מיום היווסדם. אז לא מבזבזים כסף על מעדנים, יש מינימום. הגבפת רקמה לבנה הניחה צלחות קרמיקה ששמורות לאירועים מיוחדים, עליהם הניחה מטעמים מהתחלב המשובח, דגים מלוכים, פגבוק מלא ויקר דודבנים, וכל זה הניחה לשולחן עד לבואו של הדוד. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים.
רגע,
הדברים שאנחנו היום, מה זה ויקר דודבנים? מה לדעת מה לא? זה בכלום, אתה קונה את זה ו... כן.
בן דוד הזה היה דקים? הוא חזק?
הוא בא לבקר, דוד, בא לבקר.
הוא
היה גוי? תגיד לי אתה.
כן.
אם במשפחת דוידוביץ', והוא גר באמריקה ושולח למשפחה שלו
דוידוביץ'
מתנות בשמו דוידוביץ', אז מה אתה אומר? זה להקשיב. בסדר חמור. יצאת פשוט, חזרת.
לא, לא.
הכל בסדר, אין מה לדאוג, הכל בסדר. וכך, שהכל היה ערוך על השולחן לכבוד הדוד שכל כך הרבה עוזר להם במשך שנים, הזהירה את הילדים שאף אחד לא יעז או יעז להגעת בקצה קצהו של השולחן. תחילה עמדו הילדים מרחוק, עיניהם מרותקות לשולחן, המעדנים הללו לא ראו מימיהם. אחר כך התקרבו כמעה, ושהתקרבו הגיע הריח אל אפם. איזה ריח, מעדנים! לא יכול היה הקטן שבהם להתאפק, משך מקצה המפה משיכה הגונה. משך את המפה, והדגים והדובדבנים עם החלבה, כולם צמחו על הרצפה, ואי אפשר היה להציל מהם כלום. לשם הקירות הבעלה של הילדים, מיירה הם להתקרב, ראתה את אשר קרה ועיניה חשכו. היא לא הייתה הרבה זמן להבין מי הוא גורם המאומה. למה? משום שבבתו האטום של הזרתה, זרתה, הסגירו את אשמתו. ביקשה הם לתפוס בידו ברד היה זריז ומהר לברוח, החוצה. והם לא מהססת לרודמת אחריו. והילד רץ בין הסמטאות, בתוך דקות, הותיר את אמו מאחור. שהיא נואשת למצוא אותה. איפה הילד נעלם בין הסמטאות? שמה לביתה, רגליה כואבות מהרדיפה, היא מבקשת להניח עצמותיה הדואבות, לשוב לכוחותיהם, קצת לנוח אחרי הריצה. ברגליים כושלות, היא מתקרבת אל המיטה, והנה, היא רואה בין הסמיכות את בנה הקטן מתחבא. הוא מביט בה בעיניים מפוחדות, בבריחה הסיבובית הוא הגיע לפניה הביתה וברח לתוך המיטה שלה. בביתה הם בעיני בנה הנפחד, בביתה הוא מבינה כי הילד חיפש מקום שבו האמא תוכל להגן עליו, הוא ברח אליה ומבקש ממנה הגנה. ממני אליך אברח, הכותרת של השיבור שלנו. הוא הרגיל את האימא, הוא פגע בה, הוא עשה בלגן, אבל אנו רק בחזרה שמי יגן עליו, אימא. יש פיוט, שאני אחלף ביניכם ונחזיר לי את העודף במידה מי יהיה, שכתב אחד מגדולי הפייטנים רבי ישראל נג'אר, ואני מבקש להסביר לחומנית להחזיר את העודף, כתב אותו בעיר צפת במאה ה-16, זאת אומרת, לפני כ-600 ומשהו שנים, אנחנו במאה ה-21, ו... לא, 500 ומשהו שנים. ואני רוצה יחד איתכם לקרוא שכתב רבי ישראל נג'אר. רציתי באמת להשמיע לכם את זה גם עם מוזיקה, אבל אפשר יהיה אם אתם רוצים להשמיע את המוזיקה שמישהו הלחין, אבל צריך שיהיה פה שקט, אז זה מוחלט. אפשרי, רוצים לשמוע. אז בואו ביחד נקשיב למוזיקה של המילים. המילים לפניכם, אפשר יהיה לעקוב עד כמה שאפשר, אבל באמת זה מי שיהיה פה קשר, אוקיי? אז אנחנו נשתדל לחבר גם את הרמקולים, נראה אם זה יעבוד. ומי שמכיר, מוזמן להצטרף. המילים שנמצאים בפניכם, כותב רבי ישראל נג'אר, דרך אגב, יש ספר שנקרא כתר מלכות, שהספרדים נוהגים לומר ממנו פיוטים, ויש שם גם כן את המילים ממך אליך יברח, כאשר הרקע לכתיבת הפיוטים הללו זה מזמור קופלה וטף בתהילים. ובואו נראה מה אנחנו רואים לפנינו. ענה אליך מרוחך, ענה מפניך יברח. אברח ממך אלך, ובצל ידך אגיל אפרח. יהיה, כבודך עולם מלא, אתה האל עושה פה. אם לשמיים האלה, שם אמצא אורך יזרח. שחק לא יחלקלך, וארץ לא תחילך. מי ימלא לרוב גודלך, לופיו כים בכל יצרח, רקיעי רום הם כסעך, וארץ אדום רגליך, גדול שמך ואין לך, צפון וים, מערב ומזרח, עסק שמיים שמורך, עצי השאול עמך, אחרית ים גם משם ידך, תיקחני ולתוך, לכן אין לי מנוס בלתך, ובחמלתך ארוב איתך, ויקח מגן תורתך, תורני דרך באורך. למעשה מה אומר לנו פה רבי ישראל נג'רה, לאן שלא תלך, לאן שלא תברח, לאן שלא תנסה, להימלט מהקדוש ברוך הוא, תמיד תמצא אותו איפה שתברח. אם כן, מה המסקנה? כשהאדם בורח מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לחזור לאן?
אליו.
כמו אותו ילד קטן שחזר וברח מאימא שרצתה להרביץ לו על הנזק שהוא עשה למיטה של אימא. ממך אליך אברח. ומה הקשר בין זה לבין ספר יונה? זה אנחנו נעשה עכשיו כאשר תחלקו את המקורות הבאים ונתחיל בשיעור שקשור ליום הכיפורים. וכמו שאמרנו, אנחנו קוראים את ספר יונה, נא להעיר אחורנית. ספר יונה, כן ודאי, בספר יונה, כאשר אנחנו קוראים את ספר יונה במנחה של יום הכיפורים, מישהו לא קיבל, כולם קיבלו?
אני לא.
אתה לקחת, להעביר אליו, תודה, ואנחנו נתחיל בשיעור שלנו להיום, בנושא של ספר יונה, מנחה אליך אברח. וכמו שכבר אמר, מלאכים ב', פרק י"ד, פסוק כ"ט, כמו שאמר לנו המיוד הנפלא, בזינוקו את ספר התנ"ך, כך יהודי צריך לעשות. יש מקור שלה, רצים מתנה. זה היסוד. יישר כוח גדול למיוד. והנה אנחנו צועדים אל ספר יונה, אבל מי הוא יונה? בן אמיתי, אותו נביא, שקוראים ליום הכיפורים, חי בתקופה סוערת מאוד, כאשר יש מלחמה בין ישראל ליהודה. ירובעם בן נבט, הידוע ברשעתו וברשעותו ובהרשעת הרבים מעמיד שני הגלים של זהב, אחד בדם ואחד בבית אל, הופך את כל עם ישראל, רוב עם ישראל, להיות עובדי עבודה זרה. ובאותה תקופה, בארץ אחרת רחוקה ושמה נינווה. עיר, ארץ, מדינה של גויים. על מנת להגיע אליה צריך לשוט בים, לרדת ליפו, לעלות על אונייה, לשוט כמה ימים כדי להגיע אליה. והנביא עונה מקבל הודעה אלוקית. קום, לך אל נינווה, אל העיר הגדולה מנהווה עליה. ריבונו של עולם, אתה שולח אותי לנינווה, לעיר של גויים שעובדים עבודה זרה, אפילו לא בארץ ישראל, ומה אתה רוצה שאני אנבא עליהם, שעשו תשובה? חסר לי צרות בבית שאתה שולח אותי לפתור צרות של אחרים? עם ישראל מסביבי כאן, עובד עבודה זרה תחת כל עץ רענן, על כל גבעה, סלים, אלילים, אתה שולח אותי לחוץ לארץ? מעניין, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? ובואו נתחיל במקום מספר אחד, מי רוצה בבקשה לקרוא, כן, בכבוד אחיה, ספר מיכה.
טוב, נהיה את הסוף אתכם. מי אל תמוך המפה אבויים
ועובר.
ועובר, על פשע לשריף לחלתו, להפריק לעד אפו.
כי חפץ חסד הוא זה, תספרו כמה מידות יש לנו שם. תסתכלו, תספרו, מי אל כמוך? נושא ארון, עובר על פשע, ושארים נחלתו, לא יחזיק לעד הפוקר חפת חסד, הוא כמה?
שבע.
שבע, וואו.
אנחנו שבע.
תספרו עוד פעם. אל כמוך, מזכיר לכם איזה משהו? נושא ארון, עובר על פשע. מזכיר לכם נושא
ארון.
13 מידות של רחמים, אלו מול אלו. אלו של משה ואלו של מיכה. ואם כן, בואו נסתכל מה קורה הלאה. נפסק בשולחן ערוך כפי שמופיע אצלכם במקום מספר 2 לגבי תפילת המנחה של יום הכיפורים. מי רוצה לקרוא לנו את מקום מספר 2 בכל? כן, בכבוד מאורית.
שולחן ערוך הוא החיים, בכל זמן כמו זמן...
תפרש חוב ב'
תפרש חוב ב' סעיף ב' הוא מוציא את זה לתורה בקורמין
שלושה
זה הפרשת הרעיון, עד סוף הפרשה, והשליש מפתיר ביונה מסיים
והשלישי מפתיר ביונה
ומסיים
ועובר לאיזה ספר? מיכה הוא מסיים מי אין כמוך במקום מספר אחד נכון? כך כותב מרן להלכה ותמשיך מאור יאללה הוא מברך ואם חל בשבת, בברכה. בשל שבת, אגב, אומר הרמ"א, ואין אומרים על התורה ועל העבודה במנחה. טוב, כן, אומר לנו ככה, בשולחן ערוך, במנחה קוראים את ספר יונה כהפטרה, מסיימים בפסוק מספר מיכה, ואם כן עולה שאלה, מה מיוחד בספר הזה? מדוע חכמים בחרו דווקא בספר הזה, ספר יונה, שהוא ילבד אותנו מתי? אפשר להגיד, באמצע הוקים. בדרך כלל מתפללים מנחה ברוב בתי הכנסת, מנחה של הגיבור בסביבות 4. כן? 3:30, 4 ורעי, זה הזמן, פחות או יותר ב-4. כן.
כי יונה, כי יונה ברח מהשם. אז אמורים צילם כיפור, כאילו לא לברח מהשם, קרה בלבוד.
אוקיי. בואו נראה עוד כמה דברים.
לא, כמו שהשם סלח להם,
הוא צילח. יפה, כמו שהשם סלח להם, קרה יש לנו עוד. אוקיי, עוד רעיונות? יש לנו עוד רעיונות? נא להסתכל. מי רוצה לקרוא לי בבקשה, או לפני זה? אנחנו מוצאים כמה תירוצים להסביר מדוע ספר יונה נבחר דווקא ליום הכיפורים. מה רע בו, או מה לא נכון, אולי נקרא אותו בראש השנה, נתכונן ליום הכיפורים. הרי הספר הזה כולו מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מוכל אפילו לגויים שעושים תשובה, כל שכן לישראל. אבל בוא נקרא אותו בראש השנה ונתעורר לקראת יום הכיפורים. מדוע דווקא במרכזיותו של יום הכיפורים באמצע הצום, בדרך כלל זה שעתיים וחצי, שלוש לפני הסוף, שוב פעם מזכירים לנו ש... במילים אחרות שמה? שמה? שאפשר לעזור בתשובה, זאת אומרת שמה? שלא עשינו תשובה. זאת אומרת, אתה נמטע לקראת הסוף, אומרים לך, תסתכל, אתה רואה מה קרה פה עם יונה. עוד לא הגיע הזמן, ידידי הנכבד, עוד רגע נגמר יום הכיפורים.
ליונה היה קיצור שם?
לא. הבנו את הרעיון? אז מה ההסבר? תירוץ אחד אומר, כמו שאנחנו רואים במקור מספר 8 מי רוצה לקרוא? קצר, כרך העם אומר על הירוש?
איפה?
8.
איפה כתוב אומר?
תקרא את מקור 8 בבקשה.
על הירוש?
בשולחן ערוך?
בשולחן ערוך, חיים, מלאכות, יום כל זמן.
דף ר' ב' עם ב',
סעיף ב', ללבדנו את
גודל התשובה. אומר הלבוש, הסיבה שבה אנחנו קוראים ספר יונה ביום הכיפורים, ללמד אותנו על הגודל של התשובה, כוח התשובה, כמה הוא גדול. בסדר? זה תירוץ אחד. התירוץ השני, מה עוד סיבה? תסתכלו בבקשה במקום מספר 7, מי רוצה לקרוא? וואו, כן, יונתן?
דרשות של רבי יהושע
אבן שועב, היה תלמיד הרשב"א.
בדרשה ליום כיפור, למדנו שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו.
וואו, אומר לנו תלמיד הרשב"א, אתם יודעים למה קוראים את ספר יונה? ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל מליותיו. זה אומר שגם אם הוא גוי ועשה תשובה על מעשיו השליליים, הקדוש ברוך הוא מוכל לו. טוב, וכבר אמר אחיה, נכון? ומה שמופיע, והזכרנו ללמד על מעלת התשובה, גודל התשובה, אבל יש עוד. מי רוצה בבקשה לקרוא את מקור מספר 5? כן, עזרה.
עבוד רם ליום הכיפורים, למדנו שאי אפשר לברך מהקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, ענה ילך מברכה ועיניים.
ואנה מפניך יברך?
אם אעסק שמיים...
שמעת?
שמעת ואציע שאול.
הנה כאן. כלומר, אומר לנו העולם, אתם יודעים למה ספר יונה נקרא ביום הכיפורים? ללמד אותך שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא לשום מקום, ואיפה שלא תברח הוא ישב לפניך. אז במקום לברוח, תחזור אליו. אלה שלוש הסיבות המרכזיות שאנחנו יכולים, לפי דעת רבותינו, להבין מדוע קוראים את ספר יונה דווקא ביום
הכיפור.
אולי מעכשיו אני אבקש מתלמיד מסוים שהוא יקרא, ואני לא אשאל מי רוצה, אז אני אבקש, תשים לב. אתה איתנו? כי עכשיו אני אגיד למישהו לקרוא, קרא בבקשה, הוא יתבקש לקרוא. נא לעקוב אחרינו, ואנחנו נמצאים, אם ככה, בספר יונה, ואנחנו במקור מספר 9. דוד, בכבוד, מקור מספר 9.
סימן
ועלתה לפסוק ב'
קום לך, אלה מבי העיר נגולה וקרא עליה
כאלתה ראתה מבחנה. אומר הפסוק קום לך אל נלווה. ולמה צריך ללכת אל נלווה? כי... דוד, מה אמרת בסוף? כי עלתם? רעתם לפעמים. אתם זוכרים את זה? אזור, אזור שהגזימו, ובאחר הוא אומר, עד כאן?
לא.
עד כאן. כלומר, החשבון של הקדוש ברוך הוא עם בניו, עם ברואב, כלומר, בניו עם ישראל, ברואב כל העולם, שהוא יחזור?
לא.
יש חשבון. גם גויים. גם לגויים יש חשבון. אף אחד לא פטור מלתת דין וחשבון על מעשיו לפני בורא עולם. כן.
אבל שכתוב במקור
מספר 9,
כי
עלתה,
רק לא היה
כתוב
כי
עלתה יצרם, יצרתם. כי ככה, כתוב. הם עשו רע, עלה הרוע הזה לפניי.
אבל עדיף
לכתוב יצרם? לא, יצרם, לא. יצר משתנה, הרעה הולכת בגדלה, איבד שבעה וחשבון, לא היצר, המעשה. לכן, בואו ונראה, וננסה להבין, מה נסגר עם יונה הנביא? אתם זוכרים באיזה תקופה הוא חי? אמרנו, נכון? מה קורה פה בארץ ישראל? מה קורה בארץ ישראל?
עבודה זרה.
עבודה זרה חופשי! אתה בא לסופר של כולולולו, אומר, תשמע, יש מבצע, קח אליל אחד, קבל שניים מתנה. כל מקום אלילים! אף אחד לא מגיע לירושלים, ירורם בנבד, קובע עגל בבית אל, ובדן, צפון ודרום, כדי למנוע לאנשים ללכת לירושלים, לעלות לבית המקדש בעלייה לרגל. ואומר, אלה אלוהיך ישראל. ואנשים רצים אחרי זה, ולא מגיעים לירושלים יותר. ועובדים עבודה זרה, ושולחים את יונה למקום אחר, איפה שיש גויים, כדי להחזיר אותם בתשובה. מאיזה עבוד? גם עבודה זרה. יש עוד כמה הבנות, אנחנו נחשף עליהן בהמשך. זה מוזר. מה עושה נביא כזה? או במילים אחרות, איך מרגיש יונה הנביא במצב המתוח הזה באופן שכלי?
עצוב.
הוא מרגיש עצוב?
הוא מרגיש חסר תועלת.
הוא מרגיש חסר תועלת, אוקיי, עוד?
למה?
הוא מרגיש
שלא
צריך
לנו,
בגלל שהמשחק לא חוטא ו...
שם לא
אומר,
עושה אותם
תשובה, כי הם יש תשובה, אבל במקום אומר,
זה הולך לבוא, נראה מה עושה. אוקיי, עוד רעיונות?
סימן שאלה, למה?
למה? אוקיי, למה מה?
למה אני הולך לשם ולא, אני לא מתקן פה?
יופי, למה אני הולך לתקן גויים כאשר יש לי בעיה עם עם ישראל, בואו ננסה לעזור פה, כי אתם יודעים מה עלול לקרות. זה לכם דוגמית. אתה בא מהישיבה הביתה, כי המורה באיזה מקצוע, היה לך מבחן וקיבלת, ציון מדהים, מינוס 82. אתה בא כזה כפוף, מנסה להיכנס הביתה שלא יראו אותך דרך חור המנעול, מנסה להיות דנילין או הארי פוטר עם גלימת היעלמות. אבל מה לעשות שאתה פותח את הדלת ואתה לא הספקת לשים את הגלימה, ואתה רואה את אבא עומד מולך או את אמא שניהם ככה, עם ידיים שלובות, חיוך על הפנים, אומרים, נו, קר שם למטה. וואו, אתה לא יודע מה לענות. קר, קר מאוד שם למטה בציון הזה, נמוך, לא? 82 מינוס. אפשר לקפוא. מה תעשה? עוד שאתה לא גומר לענות, יוצא אח שלך מהחדר, כזה עם חיוך. אני ידעתי, אני אמרתי לך שאתה לא למדת ואתה תיקשר. נו, מה אתם אומרים? איזה אח מקסים, אה? בא לכם ככה לתת במתנה להימולדת, נכון? תארו לעצמכם מה יקרה אם חס ושלום. אומר נינווה לעצמו, אני אלך לנינווה, והגויים יעשו תשובה ויפסיקו לעבוד עבודה זרה, ופה פניו של הקדוש ברוך הוא ימשיכו. אנחנו צריכים כאפה יותר גדולה מזאת. איזה קטרוג ענק, ענק על המשרד. אני לא מוכן, אני לא מוכן להיות הגורם שמביא קיטרוג על עם ישראל, כי הגויים יעשו תשובה. יונה היה בטוח שהגויים הללו יעשו תשובה. יש איזה מדרש מעניין, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו או לא, הוא מעניין מאוד. מלך נינווה המפורסם, כן? שבסוף אנחנו רואים קורא הצום והעצרת וכל הצמים, אומרים על פי מדרש שצריך להזמין אותו לעומק, אני לא אתעכב עליו עכשיו. אתם יודעים מי הוא היה? זה נראה קצת קשה מבחינת הזמנים, כי מדובר על תקופה ארוכה. אתם זוכרים? מי אמר את זה? מי זה אני? יפה מאוד, יפה. תראו מלך מצרים. אותו פרעה שחטף את עשרת המכות, אותו פרעה שלמד חוק שחייה בים סוף. הוא ברח משם לחזור למצרים, הוא פחד, אומר המדרש, כי היו הורגים אותו בשליש הרשם. והוא לא יכולה לעצור, אז הוא ברח. ברח והגיע לנינווה ומלך שם. פתאום בא אליו איזה נביא, אמר שלום, שלח אותי, ריבונו של עולם. כן, אני מכיר אותו, מה הוא רוצה? אני לא מתעסק איתו פעם. למדתי טוב טוב את העסק. ויונה פוחד, שזה מה שיהיה, כי תורג על עם ישראל, כי הגויים עשו תשובה והקדוש ברוך הוא מחל להם. אבל פה בארץ ישראל המשיכה עבודה זרה. ולכן מה הוא עושה? הוא בורח. כלומר, יונה בורח על מנת להימנע מלקטרג על עם ישראל. מי אומר את זה? תסתכלו מי רוצה לקרוא לי במקור מספר 10, המכילתא, ארוך. זה ארוך. אתה רוצה לקרוא אולי צבי?
אני אנסה.
הנה, צבי יקרא אולי, פעם ראשונה בזה שנים רבות.
צבי, אז...
תחילת המכילתא לרבי ישמעאל.
רבי ישמעאל, תדע שאין השכינה נגלית בחוץ על הארץ שנאמר והיה קם יונה לברוח תרשישה מבני השם, יונה א' ב'.
כלומר, יונה בורח לחוץ למה? כי יש כלל שאין נבואה בחוץ לארץ.
זהו.
רק בארץ ישראל יש נבואה. כוח הנבואה בא מארץ ישראל. מבית המקדש.
מה זה כאילו...
ובחוץ לארץ אין נביאים. אין.
זה כאילו אין קליטה מחוץ לארץ.
כאילו כן, אין תדר, לא קולט. אין נבואה בחוץ לארץ. כן, בכבוד.
וכי אם לפני השם הוא בורח, ולא כבר נאמר, אנא אלך
מוכן. יפה, זה מה שקראנו. אז מה, הוא בורח מהקדוש ברוך הוא? אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? בחוץ לארץ אין קדוש ברוך הוא? לא, לא בורח! גם שם יש קדוש ברוך הוא. ממשיך המכיל, כן?
אלא, אמר יונה...
רגע, רק שנייה.
הוא יודע שיש, אבל אין מה לעשות.
הוא יודע שיש, אבל הוא סומך על זה שלא תהיה לו מה? נבואה. ואז הוא לא יהיה מצווה ללכת, כי נביא שמקבל נבואה ולא עושה אותה, הורגים אותו. כולל נבואה, אז לא חייב מיתה.
זה לא קפה.
ולכן, הוא אומר שם, הקדוש ברוך הוא, לא ידבר איתי. כי אני בארץ טמאה. ובארץ טמאה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה את נביא. הלאה, בכבוד.
אלא אמר יונה, אין לכם מחוץ על הארץ, מקום שאין השכינה נגלית, שהגויים קרובי
תשובה. קרובי תשובה הם.
שלא לחייב את ישראל.
משל?
משל עבד כהן, שברך מרבו, אמר, אלך לבית הקברות מקום שאין מרבי יכול לברך
לה. יפה עבד של כהן, ברח, לאן הוא יברח? לבית קברות, שם האדון שלו לא ייכנס, הוא כהן.
אמר לו רבו, יש לי קניות.
קניות לך.
בך.
יש לי איך להגיע אליך, כן?
כך אמר יונה, אלך לי לחוץ על הארץ, מקום שאין שכינה נגלית, שהגויים קרובי תשובהם. שלא לחייב את ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי שלוחים
כיוצא לך
שנאמר, והשם יתיר רוח גדולה עיניי.
אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בורח ממני, אתה חושב שיש מקום שאני לא נמצא? אל תדאג, אנחנו ניפגש. רבותיי, קשב. אם כן, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא במילים אחרות ליונה? אתה בורח? לאן אתה בורח?
אתה בורח?
אתה בורח, אתה אליי. אז מה שלא יהיה, הרצון של יונה לברוח מהקדוש ברוך הוא לכאורה הוא דבר חיובי. הוא לא רוצה לקטרג על עם ישראל, לכן הוא בורח כדי לא לבצע את הנבואה הזו. ללכת ולהביא את הגויים לתשובה כשעם ישראל ממשיך לחטוא.
בגלל מי הוא חוטא?
מה?
בגלל מי הוא חוטא?
מי?
בגלל מי?
מי?
מי
חוטא?
לא, בגלל מי הם התחילו לחטוא?
על מי אתה מדבר? על הגויים או על היהודים?
ישראל.
היהודים.
היהודים.
עבדו עבודה זרה. נמשיכו לעבודה זרה. אתה קראת את זה מקודם, שאלת למה כתוב יצר. מי רוצה לקרוא? ספר יונתן. קרא לנו את מקור מספר 11. ספר הכוזרי לרבי יהודה, יונתן, לא יונתן. מקום מספר 11, ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי.
מאמר שני.
מאמר שני.
פסקה ד' אמר נתנבא. כל מי שנתנבא לא נתנבא,
אומר סדר הכוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, כל מי שיתנבא, הרי יש נביאים בחוץ לארץ. אני רוצה, אולי תנסו לעזור לי לעלות מהשכחה שלי.
משה רבנו.
תנו לי שמות של נביאים שהיו בחוץ לארץ.
יהושע.
משה רבנו במדבר. משה רבנו בארץ ישראל. יחזקאל. יושב על ההר כבר, בברל. מי עוד?
שמואל.
דניאל, מישאל, חנניה,
אברהם,
לא,
אברהם,
היה פה, אברהם,
למה
הרב
אמר
לו, לך
לשם?
זה לא נבואה. אם כן אנחנו רואים שיש נבואה בחוצה לארץ. אם כן איך זה מסתדר עם דברי המכילתא? אומר לנו רבי יהודה הלוי, זה נורא פשוט. כן, אכן נכון. אבל על מה התנבא יחזקאל?
אם הנביא בסדום.
נכון, אבל זה ארץ ישראל.
סדום?
סדום? לא נוסעים. אם כן, הנביאים שניבאו בחוץ לארץ ניבאו עבור ארץ ישראל. כלומר, יש נבואה בחוץ לארץ. אבל התנאי הוא שלמרות שהנביא נמצא בחוץ לארץ בארץ הטומאה, הוא מתנבא בדברים הקשורים לארץ הקודש. עכשיו זה מסבך אותנו קצת. אז אם כן, למה אתה בורח? הרי יונה, אם אתה בורח, ואתה הרי על מה מדבר? שולחים אותך אל נינווה, כן? להחזיר אותם בתשובה. זה קשור לארץ הקודש או לא? לא. לכן לא היה בטוח שזה ייפסק. כלומר, כל זמן שהוא כאן, אז הוא חייב להתנבא. אבל אם הוא בחוץ לארץ, זה לא קשור לארץ ישראל, זה על נינווה. אז היא ייפסק והקדוש ברוך הוא לא ידבר איתו. הוא לא ידבר איתו! הוא יהיה משוחרר מהמשימה. אם כן, אחר שאנחנו רואים את זה, עיקר הבעיה, רצון של יונה לא להתנבא נבעה ממה? מי? אהבת ישראל גדולה מאוד. למרות הרוע, למרות העבודה זרה, הגזל, המשפטים שהם לא משפטים, חוסר היושרה, שהיה פה בארץ ישראל, את זה מירובעם בן נבט, אומר יונה הנביא ואומר, אני לא אקטרג על עם ישראל, והיא מה? עד כדי כך שהוא מוכן לסכן את עצמו, לרדת לים, ואז בזמנם הספינות לא היו כמו שלנו, בטוחות, וגם היום ספינות טובות.
רגע.
זאת אומרת שהיה מוכן למסור את נפשו למות, הוא בלבד לא לקטרג. שאלה, מיד. אתם מכירים דמות מאוד ידועה ומפורסמת שביקשה למות כי נמאס לה כבר?
בבנך?
בוודאי. איזה נביא אחד. שאמר, די, טוב מותי
מחיי.
כן, חוץ מיונה.
יואב?
לא היה נביא. נביא עצום.
משה.
לא, לא, אבא שלי.
לא, אליהו, אליהו.
אליהו. אליהו נביא, כאשר עוטפים אחריו ורוצים להרוג אותו, הוא מגיע לצור, בסוף מתי? תן לי למות, אני לא רוצה יותר. אי אפשר יותר. מה אומר יונה? הפוך. מתי הוא אומר, טוב, מותי מחיי, כמו אליהו, כאשר הגויים האלה חוזרים בתשובה? והוא יודע שפה בארץ ישראל עדיין ממשיכים ומחיל את זה ככה, יותר טוב שעמות. אבל אני לא רוצה לקטרג. הפוך. מה תשובת השם לאליהו? קום לך תמנה את אלישע. מה התשובה ליונה?
תחזור.
אני לא אחוס על הבריות, אלא בריאותיי. הוא עונה לו לעניין. הוא לא ממנה ליונה מחליף. כן.
יונה זה הסיפור הזה שאז הייתה הגרלה הזאת,
ואז
כאילו
בלעות אותו. כן, ברוך הבא, כן. יופי שהתחבר. אם כן, האם יונה רוצה לברוח מהקדוש ברוך הוא, רבותיי? למה שאמרנו עד עכשיו? רוצה לברוח מהקדוש ברוך הוא?
לא.
לא? הוא רוצה לברוח ממה? מהנבואה. זהו. הוא רוצה לברוח מה? משימה הקשה, לקטריג
על המשחיות.
הוא אוהב החיות גדולה, לכן הוא לא רוצה לקטרג, ללמד חובה על עם ישראל. לכן הוא מעדיף לברוח. הוא יודע שממך אליך יברח, שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא.
למה הוא בורח?
אבל הוא בורח מהנבואה, מהמשימה לקטרג על עם ישראל. כלומר, כשאנחנו קוראים ביום הכיפורים את ספר יונה, הלקח הראשון שאנחנו לומדים, מהו? בפשוט. אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא?
לא.
אי אפשר. אבל אפשר לברוח מכתרוג על מישהו?
לא.
אפשר גם אפשר. לפחות צריך לנסות. כלומר, ברגע שאנחנו מקטרגים על אדם אחר ולמדים עליו דברים שליליים, כמו אח הקטן שיוצא החוצה ואומר, אני אמרתי לך, אתה שיחקת במקום ללמוד. זה נקרא כתרוג.
מה זה כתרוג?
עכשיו נתתי דוגמה.
לא, אבל בכללי, מה המילה?
להגיד דברים רעים.
כאילו, להלשין?
לא, להגיד דברים רעים.
לשון הרע?
גם. אם כן, מכתרוג צריך לברוח. להגיד לא, אני לא שם. אני לא מוכן להיות המקטרג. תלב לא. יונה הנביא בורח מהנבואה. לא בורח מהשיר. כן. מה יהיה? מזגן נחמד, יפה. תראו איך אנחנו נשלטים על ידי כפתור קטן. איך הוא משנה לנו את המצב רוח. לכן, מי רוצה לקרוא בבקשה מקום מספר 12? וואו. אחד הראשונים. בכבוד, המיעוד. זה קצת שיעור בדקדוק, כן? בלשון. תשימו לב.
אבן עזרא יונה פרק ב' פסוק א', כאשר חיפשתי בכל מקרא לא מצאתי. לא מצאתי מבלת...
מילת.
מילת.
בריחה.
בריחה רק.
דבקה.
על מילת פני... על מילת פני כמו בפניך אמורה.
כלומר, אומר אבן עזרא, עברתי על כל התנ"ך, ולא מצאתי את המילה בריחה לבד. כלומר, תמיד השורש של מילת בריחה, בית ריש, חט, ברח, דבוקה לעוד משהו. ויברח יעקב. אבל זה לא אין בריחה סתם. הוא ממשיך, אבן עזרא, ואומר, ויברח...
ויברח,
יפתח לבני... נתן דוגמאות, הנה, ויברח, יפתח, ויברח, יעקב. כן?
והנה לא מצאתי
בנבואה
יונה שברח מפני השם רק
מלפני השם. יפה, אומר אבן עזרא, איפה כתוב לנו שיונה ברח מהקדוש ברוך הוא? בוא נקרא את הפסוק הראשון בספר יונה. בבקשה, פה יש לנו את הספר התנ"ך לפנינו, מי שיש לו תנ"ך, שיפתח ספר יונה, ובואו נקרא כמה פסוקים בספר יונה, ובואו נראה האם באמת יונה ברח, או אולי שמא הרגילו אותנו לחשוב שהוא בורח מהשם, אבל באמת הוא לא ברח מהשם, הוא ברח ממשהו אחר. נא לפתוח כולם, בבקשה. בית רי עשר, זו קבוצה של 12 נביאים שקרחו אותם יחד, ומי רוצה לקרוא לנו? פרק א', פסוק א', מצאת? לא, אם מצאת.
את יונה.
כן, ספר יונה. מצאת?
כן.
תתחיל לקרוא.
לאדוני...
לא, פרק א', פסוק א'. התחלת הספר. ויהי דבר...
ויהי דבר אדוני יונה בן עמיתי לאמור.
בכל.
קום לך, העיר נלווה.
קום לך.
קום לך, העיר נלווה, הגדולה ויקרה אליה, כי עלתה רעתה לפני...
לפניי. הלאה, מי רוצה להמשיך? יפה, כן, אחיה.
ויבוא מנה לברח תרשישה לפני אדוני, וירד יפו, וימצא מניה בת תרשישה,
בת תרשיש?
ויתן שכרה וירד בא לעבור עמהם תרשישה ולפני אדוני.
יפה! מה כתוב לברוח תרשישה? מלפני, לא מפני, מפני זה ממנו, מלפני זה לא ממנו, אלא מסיבת משהו אחר. אומר אבן עזרא, הוא לא ברח מהקדוש ברוך הוא, הוא בורח מהמשימה שמוטלת עליו, כי הוא לא רוצה לגרום לכך שיהיה מישהו שיבוא ויאמר, הנה גויים עושים תשובה, ויהודים מה? לא עושים תשובה. זה מה שהוא רוצה.
אבל הוא לא סמך על השם?
מה יכול לסמוך על השם? תשובה תלויה בידיים של האדם, לא בקדוש ברוך הוא. והגויים יעשו תשובה, אתה אומר. לכן אומר לנו אבן עזרא, הוא ממשיך ואומר, וכתוב חי השם אשר עמדתי לפניו, תסתכלו במקור 12. והנה כל זמן שהוא מקבל, הוא מלפני השם, כלומר, כל זמן שאדם קיבל נבואה, הוא מקבל נבואה, הוא נקרא באיזה מצב? שהוא מי? לא שמעתי? מלפני השם. כלומר, הגדרת הנבואה אומר אבן עזרא, שאדם עומד לפני השם, ואז הוא מקבל נבואה. לכן הוא בורח מלפני השם. וואו, קום לך אלים, ואיזה יונה, איזה נביא, איזה אוהב ישראל עצום. הוא לא בורח מהקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. ממך אליך אברח. משכתי בשולחן, הפלתי את הליקר עם הדגים, הרסתי את כל השולחן של האירוח, ואני בורח מאמא שרודפת אחריי, אבל אני יותר מהיר וזריז, כי אני צעיר והיא מבוגרת, ואני רץ ומתחבא במיטה שלה. כי היא זאת שתגן עליי. למרות שהרסתי לה את כל התוכנית. אם כן, בואו נסתכל במקור מספר 14, ברשותכם אני אקרא, הירושלמי במסכת מכות. מעמיד בפנינו סיטואציה מעניינת. תראו לעצמכם שפתאום יש צלצול שם בשמיים וכרוז קורא לכולם להיכנס לכיתה. והמלאכים באים לכיתה ויושבים. ואז יש מלאכים של החוכמה, ומלאכים של הבינה, ומלאכים של העוונות, ומלאכים של הזכויות, ומלאכים של התפילות. הם כולם יושבים, כל אחד לפי התפקיד שלו. כאן גרים בנחת, יושבים מלאכי השרת. קבוצת תפילות. תרגני. אומר לנו הירושלמי, שאלו לחוכמה, מידת החוכמה, חוטא, מה דינו? מה עונש? חוכמה זה שכל. שכל ישר! ובוא נראה, נכון שכולנו ברוך השם עם אנשים ישרים? רוצים להיות כאלה? לא שמעתי?
כן.
שברת?
שילמת.
לא שמעתי?
שילמת.
שאלו את החוכמה, הדין של החוטא מה? אמרה, מיד תשובה, חטאים תרדוף רעה, שברת, שילמת. אין רחמים, אין אהבה, אין כלום. כן. שברת, שילמת, חטאת, תענש. זהו. בסדר? טוב. שאלו לה נבואה. חותם העונשו. מה את אומרת? מה הרעיון שלך?
חולש.
מה נעשה? אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. מה? אני סך הכל לקחתי בכיס מפתח ועברתי מרשות הרבים לרשות היחיד במקום שאין עירוב? תמות! מה זאת? זה השכל, ההיגיון? ככה כתוב בתורה. מה בכלל יש לדון? על מה יש עוד לבחר? זה לא מעניין אף אחד. היית צריך להימנע מלהיות אותי. הוצאת? טוב. וואו. מה אתם אומרים? חברים טובים שלנו, אה? חוכמה, נבואה, פחד. שאלו לקודש בריך הוא. מה אתה אומר, ריבונו של עולם? חותם העונשו. אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר, שכתוב, היורה חטאים בדרך, יורה לחטאים דרך לעשות תשובה. זאת אומרת שאם אנחנו נתבונן באמת בשכל ישר, כל חוטא צריך בפשטות למות על פי הנבואה או להנש על פי החוכמה. כי זה באמת השכל הישר, ההיגיון הבריא. בריא לגמרי, שברת שם. זה נורא פשוט. ואני מכיר את האנשים שיגידו, רגע, זה לא בדיוק, תראה, זה צריך לאהוב, צריך לדעת לוותר. אז אני אספר לכם סיפור. מה זה היה באדם אחד שהיה בבתי המדרש באירופה, אני לא מכיר, זה היה בחב"ד או לא בחב"ד, אבל יהודי ירא שמיים, שהוא היה אדם בעל ממון, אוניות שטו להם בדם, שלו שלו. והביאו סחורה שהייתה שלו. איש, איך אומרים? שווה להיות חבר שלו. וכל פעם שהיה קורה משהו, למישהו היה בא, אומר לו, תראה, תתחזק, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. וצריך להאמין שיש השגחה. ובאמת, היה עובד קשה, משכנע. בישיבה, כשהוא יושב ולומד, היו באים לשאול את השאלה על הדבר הזה, תמיד הוא היה באש, מדבר הרבה מאוד על האמונה ועל ההשגחה ועל הביטחון בשם, והכל לטובה ולא משנה מה יהיה. יום עובר ויום בא, והקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון כמו שתיום. באוניות שלו תורות בים. כל הסחורה שלו טבעה במים, האוניות טבעו, לאט לאט פה נשרף לו יער, פה נשרף לו מפעל, וזה מה שנקרא מכה רודפת מכה. וכשהמידע הזה מגיע לעיירה שלו, מתברר שביום אחד, בזמן קצר, כל העושר שלו מאדם עמיד עשיר הפך להיות מהעניים שבעניים שבעיירה. כלום לא נשאר. מה עושים עכשיו? איך באים לספר לו? בן אדם שומע דבר כזה, הוא יכול למות במקום. הלכו לרב, אמרו לרב, איך מספרים לו דבר כזה נורא? זה פשוט, זה לא נתפס בשכל אדם. אמר להם, תלכו לבית המדרש ותשאלו אותו שאלות על אמונה והשגחה פרטית. ניגשו שניים מחבריו הטובים אליו, אמרו לה, יש לנו שאלה, למדנו בגמרא ככה, למדנו ככה, בבחירה החופשית, והתחיל, הוא התחיל להתלהב, הוא התחיל לצעוק, איך זה אפשר שלא? וצריך, כשם שאדם צריך לברך על הטובה, צריך לברך על הרעה. ככה הוא סיים, אמרו לו, אז תברך. באותו רגע הוא התעלף. העירו אותו, ואז הוא אמר להם, עד היום לא הבנתי עד כמה צריך להיות עמוק באמונה, ולא רק לדבר אמונה. ברוך דה אני מת. כלומר, המעבר שאנחנו רואים מול עינינו, זה מעבר שבו יונה נמצא במציאות בלתי אפשרית, נפשית. אהבת ישראל שבו בוערת, והנה הוא צריך לבוא ולגרום לכך שעל עם ישראל יבוא מנהו מישהו ויקטרה ויגיד, תראה את הגויים האלה, עושים תשובה, ועם ישראל ממשיך בדרכו הרע. מה עושה בן אדם במצב כזה? זה מצב בלתי אפשרי. ואתם מכירים את האנשים האלה שבא ואתה אומר לו בחנות, שבאת, שילמת, אז יש לך חליל טוב, לא נורא, פעם הבאה. מכירים את זה? נכון? בוא נשאל שאלה. אם אתה עכשיו היית נכנס לחנות והיית שובר משהו, ובעל הבית היה בא ואומר לך, שמע, שבאת, שילמת, היית מנסה לשכנע אותו שיוותר לך, נכון? וכולי, נכון? בואו נתן להכניס שאתה בעל החנות. ופעמיים בשבוע בא איזה ילד או מישהו שאומר לך משהו וכל פעם אומר לך, תעשה טובה, תשמע, תמיד בגלל בכוונה ולד, תבטל לי. גם כן היית כזה ממהר לבטל. נראה לי שלא. כלומר, שהדברים נוגעים לנו באופן אישי, אנחנו פתאום משתנים. כשזה נוגע למישהו אחר, אנחנו נוטים להיות צדיקים על חשבונו. איפה מידת הרחמים? איך אומרים בפיוט? מידת הרחמים עלינו מתגלגלים. אבל כשיהיה העסק שלך, מידת הרחמים, מהר תתרחקי. איך זה עובד? למה? יונה לא בקטע. יונה הנביא נשאר באותו עניין. הוא אוהב את עם ישראל כל כך שהוא לא מוכן להיות כלי שדרכו ניתן ללמד חובה. בואו נסתכל במקום מספר 15, יהודה, תקרא לנו מדוח. בבקשה, בכל.
תודה.
תודה. כן.
מדרש תהילים, פעם ג'
עוד דל
עוד דל, ואמר רבי שמעון
לא שומע טוב את הדל, כן?
אמר רבי שמעון בשם רבי
סימון חסיד
בעולם הזה אדם הולך ללכות
תהילים
אין הכנעה אומרת כלום.
הלכת פעם לאסוף תהילים מהעץ, ללכות תהילים, הוא יצא לך? יצא לך לכתוב שסק? אתה בא לעץ, לוקח, העץ אומר לך משהו? תמשיך.
אבל העתיד אדם הולך ללקוט תאנה בשבת.
ותעקו את אדם, אדם הולך ללקוט, לכתוב תאנה בשבת. ומה אומרת לו התאנה? תעקוב דף למעלה. ואומרת?
ואומרת
שבת. שבתי, הלו, אסור! תראו לך לכם בן אדם. הולך לעשות בכבוד, אדם הולך לעשות דבר איסור והעץ אומר לו, הלו, אסור לכתוב שבת היום. וואו, מדהים. הלאה, בעולם הזה
אדם הולך
משמע מידתו, אין מידתו מעקבתו, הלאה.
אבל העתיד אדם רוצה...
הלב, אשתו נידה, האבן צועק, אומר נידה. כלומר, היום המציאות שלנו אומר לנו, המדרש, אתה יכול לעשות מה שאתה עושה. אף אחד לא אומר לך לא, אבל תראו לעצמכם שהיית בא להדליק חשמל בשבת, אפילו בטעות. והיית מתקרב, היי, שבת היום! היית לתת לאחורה, נכון? אתם מכירים מהי הטעות הכי גדולה שעושה בן אדם בשבת, בטעות, אבל באמת בטעות?
אני כבר
אתם מחבר. הוא בלילה, קם בלילה, עפוף, רק לשירותים, חושך, הוא מניק את האור, אוי, זה מה, חוגר. מכיר את הקטע הזה?
כן.
אתה אומר? אבל לעתיד לבוא זה לא יכול להיות. אתה רק תתקרב, תרצה להדליק לך שבת היום, מהו, אתה תרים את הידיים. תראו לך דרך שאתה בא לאכול עכשיו בדאולה, ואתה כולך מלא בולמוס, ברכה מה יהיה? וואו, איזה יופי. אין מצב שאנחנו חווים. אבל היום, אין דבר כזה. לכן שימו לב, בנביא נחום, ואני קורא בקור מספר 16, פרש מעלה, זה פסוק קשה, לכן אני החלטתי ככה לקרוא אותו במקומכם, פרש מעלה בלהב חרב וברק חנית ורוב חלל וכובד פגר ואין קצן לגבייה וחשבו בגבייתם. איזה תיאור נוראי, שאם יש פרש רוכב על סוס בדרך כל כך הרבה רפש, סליחה, כל כך הרבה לכלוך וגביות, הכל מלא. אתם יודעים מה בינה אמר על פסוק הזה? על העיר נינווה. מי שלא מאמין, תפתחו תנכים. תסתכלו במקום מספר 17, אומר המצודת דוד על הפסוק. הפרש היה מעלה עצמו כלפי מעלה בדליקת הסוס, ובידו להט חרב וברק חנית, והוא עושה חללים רבים ובגרים הרבה, בין קצה לגבייה לא היה סוף את גביות ההרוגים המושלכים בארץ, עד שבני האדם נכשלו בגביות ההרוגים כי לא מצאו מקום פנוי ללכת. זה נדבה. יונה הנביא נשלח אל עיר כשרוצחים והורגים באנשים עד שלא רואים את הדרך כבר, ואי אפשר ללכת בלי לדרוך על גביות. לכן תתקנו במקום 18. מסע נינווה, ספר חזון נחום האל כושי. הנביא נחום ניבא על נינווה ומתאר את רעתם הרבה לא יצרם. אתם מבינים למה הייתה רעה? רוצחים בלי לספור, בלי בכלל אכפתיות, ולשם נשלח יונה הנביא להחזיר אותם בתשובה. וקודם אמרנו טוב, עבודה זרה, נכון, אבל זה הולך ביחד, עבודה זרה, שפיכות דמים גם בהמשך, גילוי הרי. ויונה הנביא יודע מה קורה שם, לכן ממשיך הנביא נחום, אני קורא לכם עכשיו, תסתכלו מקום 19, כמה פסוקים בפרק ג'. אומר הנביא נחום, מרוב זנוני זונה, הנה הגילוי הראיות שדיברנו, טובת חן בעלת כשפים, המוכרת גויים בזנוניה, ומשפחות בכשפיה. תראו איזה מדינה, איזו עיר, לאן נשלח יונה? הנני אלייך נאום אדוני צבאות, וגיליתי שולייך על פנייך. מה הכוונה? את מה שאת מסתירה בשוליים למטה, אני אהפוך החוצה, כולם יראו. והראיתי גויים מעורך וממלכות קלונך, והשלחתי עלייך שיקוצים, וניבלתיך ושמתיך כרועי, כמו מראה. והיה כל רועייך ידוד ממך, יברח, ואמר שדדה נינווה, מיינוד לה, מאין אבקש ולחמיד לך. התיתימי מינו עמון, זה מצרים, היושבה ביאורים מים סביב לה, אשר חל ים לים חומתה. ללבו מזכיר לו את מצרים. זה פרעות, אתה לא זוכר, איך הגעת, שכחת הכל. אמן יום כיפור מתקרב, אני צריך למחול. ועדי הרמב״ם אני גם צריך לזרוק מראה בתלמידים שצריך. וממשיך הנביא נחום ואומר, בו כוש עצמה ומצרים ואין קצה, פוט ולובים היו בעזרתך, שמות של מדינות, עמים. גם היא לגולה הלכה, בשבי, גם עולליה ירוטשו בראש כל חוצות, ונכבדיה ידעו גורל וכל גדוליה ריקו בזיקים. אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים איפה נמצא יונה? באיזה סערת נפש? יש לו את אחד מני ישראל, עובדי העבודה זרה, גילוי הריות ושפיכות דמים כאן בארץ ישראל. ויש לו קופי, אומנם לא באותה כמות, שם בנינווה. כמו מראה, אבל מוקטנת. והקדוש ברוך הוא שולח אותו לנינווה, להחזיר אותם בתשובה כשאותם עבירות יש כאן בארץ ישראל. הוא לא מוכן. הוא לא מוכן לקבל את הנבואה. כי הקדרוג ודאי. ודאי, כי הגויים יעשו תשובה. כן.
רק
שולחת יונה ביותר,
מביא את זה לחוץ
לא שומע.
מה אמרת
קשור, אתה שולח את יונה ביותר? זאת שאלה יפה. למה? הקב"ה שולח את יונה. היא תפטר מהם וגמרנו, נכון? מה שנקרא, תן להם כאפה, תגמור עם נרבה.
אם
אתה
רוצה לתגן
אותם,
אז למה אתה צריך לפתוח?
אוקיי, אנחנו נענה על זה לקראת הסוף, בסדר? וגם ענינו על זה בתחילת השיעור, למה קוראים ספר יונה במנחה, כי אני אמרנו אותנו שלושה דברים. נכון? נענה על זה בסוף. תזכיר לי, לא עניתי. לכן, תראו עכשיו את התגובה כאשר יונה מגיע אל נרבה והולך בשוק מהלך שלושת ימים. מה קורה שמהלך שלושת ימים? הולך 72 שעות, ומה הוא אומר? עוד 40 יום! נינווה נהפכה! עוד 40 יום! נינווה נהפכה, ואלה מסתכלים עליו, אלה שולפים חרבות, אלה הורגים. מי זה העשוי הזה? מאיפה הוא בא? והדבר נשמע אצל המלך. מיד! גזירת המלך. צום, לא רק בני האדם, גם הבהמות, וצו מלכותי להחזיר את כל הגזל אשר הם גזלו. איזה יופי, המלך יודע שבמדינה שלו כולם גזלנים, כולם גונבים זה מזה, והוא מצווה על כולם להחזיר כל דבר למקומו. איזה ממלכה נהדרת, כיף של מקום לחיות בו. רוצחים, אונסים, גונבים, עובדים בעבודה זרה, כל התענוגות של היצרים. לכן שימו לב, פילי פלאות, אנחנו כאילו עכשיו בעצמנו מלמדים חובה על עם ישראל, כי הנה כתוב מפורש בספר יונה, תסתכלו אצלכם את מקום מספר 20. מי רוצה לקרוא בקול גדול? יש מישהו כזה? כן, בכבוד. 20.
בוא 20. יונה פרק ג' פסוק ח'. והתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים וחוסתה וישוב איש מדרכו הרעו מן החמאס אשר בחפר.
וואו, איזה תשובה. מיד מתכסים בשקים עוד לאבן, כולם צמים, גם בעלי החיים צמים, לא יודעים להם לאכול, לא יודעים להם לשתות. וצועקים אל אלוהים, מבקשים מחילה מהקדוש ברוך הוא, וישובו איש מדרכו הרעה. אתם מבינים מה הם עושים? מפסיקים לחטוא ומחזירים מן החמאס ומן הגזל. צדיקים מושלמים. איזה באז, אה? וזה אנחנו קוראים ליום הכיפורים במנחה, כאשר כל אחד ואחד מאיתנו יודע מה היה המצב שלו במנחה שנה שעברה, ביום הכיפורים, בטח השנה, כבר נהיה בעלי תשובה מושלמים. אבל המצב לא כל כך. אז רגע, עכשיו בא המפטיר וקורא לנו את הפרשה הזו, מה הוא עושה בעצמו? הוא מקטרב בעצמו, לא? אז למה תקנו לנו לקרוא את הספר המבאס הזה? למה מביאים אותי לבית הכנסת ומזכירים לי ביום הכיפורים בזמן המנחה שעוד 4 שעות נגמר הצום או 3 שעות, תלוי כמה אני אחזיק מעמד שם עד אחרי מאירי ואחרי צאת הכוכבים אני אעשה מבדיל כי אני במצב של חולה שיש בו סכנה עוד מעט ומראים לי שאני מחזיק כמה דברים שלא שלי והרגתי כמה אנשים בלשון הרע ורחילות וכמה דברים עדיין אפילו לא חשבתי לעשות עליהם תשובה כי אמרתי למה לא נורא אפשר להסתדר, אני יותר טוב משימון, תראה אותו מה רוצים מאיתנו חכמים? מדוע כך נפסק להלכה שקוראים את ספר יונה בן מנחה? אולי נקרא נבואות של נחמה? לחמו לחמו עמי, רק עכשיו גמרנו 7 שבתות של נחמה. מה, עם סכום עוד אחד, מה יכול להיות? אומרת הגמרא במסכת תענית, מקום מספר 21. הגמרא עוד יותר מרחיבה כמה הם היו צדיקים, כי יש דיון הלכתי, אם אני לקחתי ממך עץ, קורה, ובניתי בית ותקעתי את הקורה ביסודות של הבית או בתקרה, וזה מחזיק את התקרה, והדבר אומר, אוי, זה שלי! האם אני צריך להרוס את כל הבית כדי להחזיר לך את זה? כמה זה שווה? כך. אתה לא צריך להרוס את הבית. תראו מה היה בנלווה, אומר את הגמרא, במקום מספר 21. וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמת אשר בכפיהם. שואל את הגמרא, מה פירוש מים מן החמת אשר בכפיהם? אמר שמואל, אפילו גזל מריש, כלומר קורה, ובנאו בבירה, בנה אותו בבית, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר את המריש לבעליו, הורס את הבית ומחזיר לו את שלו. צדיקים או צדיקים, מה אתם אומרים? יש לך דבר, זה מופרע כבר, זה עבר את כל גבול הטעם הטוב. הנה צדקות. גנבתי לך את זה, טוב, אני הורס את כל הבית, כך, בשבילך. מה אתם אומרים? זו תשובה נורמלית?
כן.
אוקיי?
יכול להיות שהם הרסו את כל העיר בגלל זה.
יכול להיות. זו תשובה נורמלית?
זו תשובה מהנפש.
זו תשובה, סליחה, על המילה הבאה
שאתה להגיד.
זה
שהמלך אמר את זה, זה לא
היה. לא, אמר להחזיר את החרמה, זה בסדר. אז אני אקח את הכסף, אקח את השווי, למה להרוס את הבית? זאת אומרת, כן?
לפנים
משורת הדין. עוד?
הוא רוצה
לראות לי באמת. אוקיי, עוד רעיונות? זה נראה לכם תשובה?
ללמד אותם לקח.
איך?
ללמד אותם לקח.
לא, אבל הם עשו את זה בעצמם. המלך לא אמר תשבור, המלך אמר תחזיר.
להראות למלך שמקשיבים
יותר. רבותיי, נראה לכם הגיוני?
כי יש זהב בטוח.
נראה לכם הגיוני להרוס בית כדי להחזיר עץ אחד בתוך הבית?
לא.
כן.
הגיוני.
ויש בית.
להרוס בית בשביל להחזיר עץ אחד.
לא, איזה בית
בטוש,
אז כן, מה?
היו הורסים את כל הבית שלו, תוציא את העץ הזה. אין בית.
תמיד
לא חדש,
מה?
שומעים לו, תמיד לא חדש.
לא
להרוס
את כל הבית, זה יכול להוציא את העץ.
זה בדיוק. כלומר, הגמרא פה מצד אחד נראה לנו כאילו, וואו, איזה צדיקים גדולים, אבל הגמרא אומרת את זה בכוונה. הגמרא אומרת, תראה איזה תשובה הייתה להם. זאת לא תשובה אמיתית. לא תשובה אמיתית. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בהרס, הקדוש ברוך הוא רוצה במה? בבניין. תשלם לו. תקנה לו אחר. למה להרוס בית? עכשיו בואו נתחיל להבין איזה תשובה עושים אנשי נינווה. תחזרו לפסוק שקראנו מקודם במקום מספר 20. והתכסו שקים האדם והבהמה. תגידו לי, אתם חשבתם שהבהמות עמדו בתור? אפשר לקבל שק עם חור לזנב? הלבישו עליהם שקים בכוח. בני האדם, אתה צם בסדר. אבל גם הבהמות צריכות לצום.
כן, בהמות
גנובות. לא נתנו להם לאכול, נתנו להם לשתות. יש לך התעללות בבעלי חיים יותר גדול מזה, שלושה ימים ושלוש לילות? בלי אוכל ובלי שתייה לבעלי החיים? זאת תשובה? אדם שמחזיק בעל חיים בבית, כלב, חתול, לטעה, לא יודע מה, שאין לה אוכל קבוע, אלא צריך לתת לה אוכל בזמנים מסוימים, והנה הוא מגיע מבית הכנסת בבוקר בשבת וצריך לעשות קידוש הכי סמוך לתפילה, והוא בא הביתה ומתיישב לשולחן, אם תשיב משבת רגליך לעשות חפציך ביום קודשי וקראת לה מעיים עונג, איי! רק רגע, אני לא יכול להמשיך, הכלב שלי צריך לאכול. הולך, נותן את האוכל לכלב, מגיש לו, סברים מרנה, זאת ההלכה. אסור לאדם לאכול לפני שהוא נותן אוכל לבהמות שלו. כשנאמר, נתתי עשב בשדך לבהמותיך ואכלת לשבת. פה אנשי נינווה מונעים אוכל ושתייה מבעלי חיים. מה הם חטאו? איזה הקמימות! איזה הקמימות! להרוס בית כדי להוציא עץ אחד, לגרום לבעלי חיים לצום. הוא ממשיך הלאה, תסתכלו ברמז תף שין חב זין, במקום מספר 22, אני אקרא ביום השלישי. חזרו כולם בדרכם הרעה. כמה זמן החזיקה התשובה שלהם? שלושה ימים.
אבל כתוב מהם, לא בי.
מה?
כתוב
מהם,
לא
בי. ביום השלישי חזרו כולם מדרכם הרעה.
מדרכם.
נכון, אתה צודק. אבל תכף נראה שלא טעיתי. אפילו מציאה שאדם מצא בשדות ובקרמים ובשווקים וברחובות, שפטור מלהחזיר, החזירו לבעלים. ואפילו לבנים של גזל, שבנו בפלטין של מלך, סתרו את הארמון והחזירו הלבנים לבעליהם. וחוקר וחרם שהיו בו שתי נטיות או שתי אילנות מן הגזל, עקרו את כל הכרם והחזירו לבעלים. וכן בגד, שהיו בו שני חוטים של גזל, קרו את הבגד, והחזירו, עשו משפט וצדקה בכל עבירה שבידו מתוודר ומקבל עליו דין תורה, עם סקילה סקילה, עם שריפה שריפה. ואפילו מחר אדם לחברו בית חורבה ומצא בו ממון, אני מחזיר לו את הממון. מה היה עושה הדיין? ביקש שטר על אותה חורבה, מצא 35 דורות, מצא יורש והחזיר ליורש. איזה צדיק, הרס חורבן. יש כרם, יש שם גם דברים שגדלו מגזל, הלך הכרם. יש בגד, נקרא אותו, נחזיר שני חוטים. זה תשובה. אנחנו רואים שהתשובה שלה היא מעורבבת. הם באמת חזרו לדרכם הקודמת. קצת אחרי. ונינווה נהרסת. אחר כך, על ידי מצרים. כובש אותה ואורס.
לא על ידי השם.
לא עכשיו, לא על ידי השם. מה זה, לא כמו סדום, אלא הקדם ברוך הוא שולח במצרים, כמו שהוא שלח את בבל לכבוש את ישראל. אם שם
רוצה לכבוש את
נינווה? איך?
השם אמר שאם זה, אם נעשו תשובה...
עשו תשובה ויחזיק הזמן קצר.
אז הוא קורא...
ואחר כך זה נגמר. לכן, אומר לנו במקור 23 מסכת גיטין, וככה הרמב״ם פוסק, העיד רבי יוחנן בן גולגולה על המריש הגזול של בנאו בבירה שאיתון דמיו מפני תקנת השבים. לא אומרים לבן אדם שאם הוא גזל לבנה שיהרוס את הבית ויחזיר, כי אחרת יגיד אני לא מחזיר את כלום. כן, שימו לב איך עינו את בעלי החיים. אומר הירושלמי במסכת תענית פרק ב' הלכה א', אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. מה עשו? רבי חונה בשם רבי שמעון בן חלפתא העמידו עגלים מבפנים, קנו עגלים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ. והבן אילן גאי, אלה בוכים ואלה בוכים, כולם בוכים. עגלים, השיחים רוצים את האימהות, האימהות רוצות את העגלים, אי אפשר להתקרב. למה? אמרו אנשי נינווה, אין לן מרחם עלן לאינן מרחמים עליהן. אם לא ירחמו עלינו, אנחנו לא מרחמים עליהם, אתם מבינים איזה תשובה עושים אנשי נינווה, אומרים לקדוש ברוך הוא ככה? אם אתה לא תרחם עלינו,
אנחנו לא מרחים עליהם.
מה זאת אומרת לא מרחים
עליהם? אנחנו נמשיך לענות אותם, תרחם עלינו.
מה, מה עושה להם?
הוא רוצה לה... בוא נעד, כאילו אתם מותקים. הקב"ה אומר עוד 40 יום נינווה מתהפכת, הולכת נינווה, נכון? אומרים הקב"ה אין בעיה. הבנת עכשיו? אתה לא תרחם עלינו, אנחנו נשאיר אותם ככה. נענה אותם, עד שתרחם. עליהם! תרחם עליהם. מה שנקרא לסחוט תשובה. והנה מה כתוב במקום מספר 25. יונה פרק ג' פסוק י', מי רוצה לקרוא? כן, גדול, וירא.
וירא האלוהים את מעשיהם, שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרע, אשר דיבר על
השטן. ולא עשה, נכון, זה מבלבל! הקדוש ברוך הוא רואה את כל זה! הם עושים איתו איזה ביזנס! אם לא תרחם עלינו, לא תרחם עליהם, ו... והקדוש ברוך הוא סולח לנינווה בזכות מי?
בעלי חיים.
בזכות בעלי החיים!
אני שם... אבל אם השם רוצה,
הוא
יכול
לחיות את זה. רוצה, השם אתה לנו בחירה, דוד. אז אם כן, תשובת נינווה אפשר לקרוא לה תשובת העגלים והשיחים. תשובת הבהמות שבנינווה היא זאת שהצילה את נינווה באותו זמן. איך אנחנו יודעים שזה באותו זמן? שימו לב, וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה והרסו הכל. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. תמשיכו. באותו זמן. כלומר, למעשה, אם עכשיו נסכם, נסכם, מדוע אנחנו קוראים את ספר יונה דווקא ביום הכיפורי? כדי ללמד אותנו שלושה דברים מרכזיים דווקא לקראת סוף יום הכיפורים, לפני תפילת נעילה. הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. תשובת נינווה מתקבלת בגלל בהמות. על אחת כמה וכמה אנחנו, מבניו של הקדוש ברוך הוא, גם עשינו תשובה לא מלאה, רחמיו על כל מעשיו. הדבר השני, להראות לנו את גודל התשובה, למרות שהתשובה של אנשי נינווה הייתה תשובה נוראית, גועלית, דו פרצופית, תשובה של רמאות, נדחתה הגזרה. גם אם אנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ונבקש סליחה ומחילה ולא בלב שלם או לא בדיוק, זה לא בסדר. אבל אתם רואים. והדבר האחרון, אי אפשר, אי אפשר, מה? לברוח מהקדוש ברוך הוא. אי אפשר. ולכן, גם אם ברחנו מהקדוש ברוך הוא, כי לקחנו את המפה ומשכנו אותה למטה, והדיקר והדגים המלוכים והכיבוד נשפך על הרצפה והתקלקל, אנחנו נברח. אבל אנחנו נברח למיטה של אמא שרודפת אחריך. גם אם חטאנו, גם אם עבים, גם אם פשענו, לאן נברח? אל הקדוש ברוך הוא. שמעתי. נברח אל הקדוש ברוך הוא. נחזור אליו. ממך אליך אברח, רק אליו אפשר לברוח. כי רק הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא המגן האמיתי של כולנו, גם אם אנחנו לא בדיוק. המשמעות של קריאת ספר יונה יום הכיפורים בא לעורר אותנו, מה שנקרא, לעשות מאמץ אחרון לפני תפילת נעילה. לתת עוד קצת גז בדוושת, ללחוץ על דוושת הדרך ולהניע את המנוע לא בפול גז בניוט רב, אלא לשים הילוך ולהתקדם לקראת תפילת נעילה. שבזמן תפילת נעילה נעמוד ונאמר, פתח לנו שער בעת נעילת שער. שנוכל לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני נעילת שערי רצון, עת שערי רצון להיפתח. והקדוש ברוך הוא יאסוף אותנו אליו באהבה רבה. נקבל משובותינו. כן.
נכון, נעילה? פתיחת נעילה,
כאילו?
זה, אני יכול להגיד לך שאני רוצה, שאומרים שמגיעים למנקודת.
לגבי מה שאפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה, זה נושא שלם. אני רק רוצה להזכיר לך. הוא לא חייב לנו כלום.
גם
לא רשום ברשימת קבלני הביצוע.
בזמן בבקשה.
לכן צריך לבקש, באמת אם רוצים, באמת אם רוצים, להיות עובדי השם, באמת, ואז ממילא כל השפע יבוא, צריך לבקש כמה דברים בודדים בודדים. אתה יודע מה הם? לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו כוח לעשות את הרצון שלנו כמו הרצון שלו. זהו. כשאדם יעשה את רצונו כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יהיה בריא, יהיה לו שפע של פרנסה, לא יחסר לו כלום. אבל כאשר אדם מבקש פרנסה ובריאות, ורכב, במסך 52 אינץ', כ-40 כבר קטן, ושיהיה לו בילויים כאלה ואחרים, אולי הוא גם בגינת אימא. הוא אומר לו, סליחה, אתה היית בכתובת, לך לרמי לוי. תלך למחסני חשמל, תקנה, מה אתה רוצה ממני? לכן, אף על פי שנכון לבקש מהקדוש ברוך הוא על הכל, אדם צריך להיות חכם. תבקש את הדבר המרכזי, ממילא הכל השאר יבוא. מה אתה אומר? ממך, אליך, אל רק. כי הקדוש ברוך הוא בשביל, בסופו של דבר, הכל שלו. תבקש על גילוי שכינה, תבקש שבית המקדש ייבנה, תתפלל על כך שמשיח יבוא, הכל ישתנה לטובה. במקום זה מה אנחנו בונים? כמו אותם אנשים שסיפרנו עליהם, אתה זוכר? שנפל להם הכביש באמצע, ויש נהר, וכל מכונית שעוברת טובה רק למטה, אז במקום לשים מחסומים, אין כניסה, הם בונים בית חולים ליד הנהר למטה. אנחנו לא כאלה. אנחנו רוצים את הגשר שלם. אנחנו רוצים להימנע מליפול בגשר שהוא שבור. אז זה צריכים להתפלל. להיות כמו יונה. לאהוב את עם ישראל, להתבונן, ולהבין שאסור ללמד חובה על אף יהודי, וזה לא משנה מי הוא, מה הוא, מה הוא עושה. וגם אלה דברים קשים. יהודי לא מלמד על יהודי אחר חובה. זה אולי הרעיון המרכזי, ונסיים בדברי הנתיבות שלום האדמו"ר מסלונים, שמדבר על הדרשות ביום הכיפורי, אם אני לא טועה, בדרשה הראשונה, אמר רבי עקיבא, כך הוא פותח, על פי הגמרא, במסכת יומא, דף פ"ה עמוד ב', אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם של השמים. כי התורה מבטיחה לנו מפורש, כי ביום הזה, יום הכיפורי, יכפר עליכם. צריכים לדעת שיש כוח עצום. יום הכיפורים מכפר לנו על עוונות בין אדם למקום. אבל אין סגולת יום הכיפורים מכפרת על בן אדם לחברו. במשפט האחרון, אני אסיים, אמרתי בכמה מקומות בישיבה שהולכים ועושים ערב סליחות בכותל וערב סליחות במערת המכפלה ומתפללים לקדוש ברוך הוא באמת, בהתלהבות אמיתית, בנפש חפיצה, באמת באמת מכל הלב, סלח לנו, מחל לנו. בן אדם עליך נרדם, הוא באמת מתכוון. אבל יש דבר אחד שלצערנו שוכחים. החבר שעומד לידך ומתנועע בדבקות יחד איתך בשלכם באמת מתכוונים לכל מילה. לפני יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, בבית המדרש, בכיתה, בשיעור, במסדרון, בחדר האוכל, העלבת אותו. תבקש סליחה קודם ממנו. כי מה שנאמר בעיצומו של יום הכיפורים מכפר, אומר בעל הנתיבות שלו, הקדוש ברוך הוא יכפר, בעיצומו של יום. אבל יש חברך ששכחת שפגעת בו, לא יועיל לך יום כיפור. כי נאמר לפני השם תתהרו, בדברים שבינך לבין המקום. אבל בדברים שבינך לבין חברך, אין יום הכיפורים לחבר עד שירצה את חברו, וכך ההלכה. לכן, על מנת לסייע ולהיות מן הפותחים, אני מבקש שמי שמסכים למה שאני אומר עכשיו, שבסוף דבריי יגיד, גם אני מוחה. בסדר? מובן מה שאמרתי? מובן לכולם? הרי אני מוחה וסולח לכל מי שפגע בי, בכבודי ובכל אשר בי, בין בממון, בין בכל דבר אחר, בין במזיד, בין בשוגג, בין בהקיץ, בין בחלום, בין בכל מצב שיר. עכשיו, בגלגולים קודמים, הכל מחול, מחול, מחול. והרני מודיע מודעה זו לפניכם, והרי אתם כבעידים יותר משלושה, והכל שריר, בריר וקיים. מי שמסכים עם זה שיגיד שלוש פעמים, גם אני מחול, 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 בבקשה. אשריכם ישראל, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, שנה טובה. בכל מכל כל גשמיות ורוחניות.
אבל בואי סתם.